בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. מועצת גדולי התורה באמריקה מפרסמת הבוקר מודעה עמוכה בחריפות על התנכלות הממשלה בישראל לעולם התורה. שמענו מאחינו היושבים בציון איך הממשלה מתנכלת לציבור שומרי המצוות באמצעות פגיעה בקדושת הכותל, פגיעה בקומה הכשרה בטלפונים, חילולי השבת בתחבורה הציבורית ומזימת גיוס בני הישיבות. נתנגד בכל תוקף נגד מזימות אלה, ולמען ציון לא נחשה, נאמר במכתב. הפרופסור רן בליצר, ראש צוות המומחים המייעץ למשרד הבריאות, מעריך כעת כי אפשר וגל התחלואה יימשך, וצפויים שבועות קשים בעלייה חדה בתחלואה בקורונה.
תראה, הגל הזה כרגע הוא בסיאו, אני לא יודע אם הוא בדרך לסיאו או שהוא בסיא שלו, אבל בעיקר אני לא יודע כמה זמן הסיא הזה יימשך. וצריך להבין שהתוספת של חולים קשים ממשיכה וקורית שבועות אחר כך. אז צפויים לנו שבועות קשים לפנינו, בבתי החולים וברפואת הקהילה, ומי שעובד אולי עכשיו באופן הכי קיצוני זו דווקא רפואת הקהילה, שמטפלת בחצי מיליון מאומתים בו זמנית.
את הדברים אמר לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורת הבוקר. צוות המומחים של משרד הבריאות מזהיר הבוקר מפני העלייה הקשה בתחלואה. בדוח שהועבר לשר הבריאות ולממשלה נאמר כי השבועות הקרובים התאפיינו בתחלואה קשה והצפה של חולים קשים את מחלקות האשפוז בבתי החולים, והדבר עשוי להביא לירידה של ממש באיכות הטיפול בחולים. פרשת האזנות הסתר של המשטרה באמצעות תוכנת פגסוס. העיתון מרכז עניינים חושף הבוקר כי חלק מהנעקבים היו ראש עיר חרדי מהמרכז וחבר כנסת חרדי. על פי החשיפה בשבועות האחרונים בכלכליסט, המשטרה מבצעת מעקבים והאזנות אחר אישי ציבור בין היתר, ללא צווי בית משפט, לצורך ביצוע פישינג, דייג של מידע, במטרה לפתוח בחקירות פליליות ללא בסיס פלילי. בחלק מהמקרים נעצרו שלושה ראשי עיר, נחקרו במשך ימים ארוכים, החתיקים נסגרו ללא ראיות. כתבנו ישראל רובין מציין כי הוועדה לביטחון הפנים בראשותה של מירב בן ארי תקיים היום בצהריים דיון בטענות אודות השימוש בתוכנת הפגסוס. הצבא עצר הלילה שני צעירים פלסטינים שבאחרונה יידו אבנים בכמה מקרים לעבר כלי רכב של יהודים. קובי פינקלר.
בעקבות מקרים רבים של יידוי אבנים בבוקף תבירה וחפצים אחרים לעבר מכוניות וכלי רכב ישראליים העושים דרכם בכביש 55 לעבר קדומים, פעל הלילה כוח מסתערבים שמשמר הגבול בכפר אזון שבשומרון, זאת בעקבות מידע שהתקבל מהשבק בגין חשד לפעילות טרור של שני חשודים. חשוד אחד נעצר בביתו וחשוד שני נעצר בתוך מרכול בעיירה. שני החשודים הועברו לחקירת שירות הביטחון הכללי.
בשל תנאי מזג האוויר החריגים בימים אלה, צהל מגביל את האימונים עד ליום חמישי הקרוב. אימונים בעיקר בצפון יבוצעו באישור מפקד אוגדה בלבד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
גשם ירד היום מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן. ייתכן שלג בבוקר גם בפסגות הגבוהות של הרי הגליל, וקיים חשש משיטפונות. לקראת הערב הגשם ייפסק. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל. בחרמון ובצפון רמת הגולן ימשיך לרדת שלג. במהלך היום גשם יחל לרדת בצפון שיתפשט בהדרגה. ברביעי גשום וסוער בצפון הארץ ובמרכזה, שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן, שלג ירד גם בפסגות הגבוהות של הרי הגליל, יהיה קר מהרגיל. בשעות אחר הצהריים יחל לרדת שלג בערים כולל בירושלים, ובמהלך הלילה המשקעים והרוחות יחלשו בהדרגה.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
ועד כאן חדשות כל חי.
מספללים רפואנו השם, מאמינים לישועו, שחוקי ביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית. מה שלומכם? היום קר בחוץ, גשם, ברוך השם. תתכסו טוב, תחממו את החדר שלכם, את הרכב שלכם, איפה שאתם רק נמצאים. והיום נלמד שיעור במנהיגות. היום נלמד כיצד להיות מנהיגים כמו שצריך. האם צריך קשיחות? האם צריך אסרטיביות? האם צריך ענווה? האם צריך כבוד? האם צריך משילות? עם כוח הזרוע ולהגיד מה שאנחנו רוצים להגיד ויעשו מה שאנחנו רוצים, או קצת אחרת, נלמד קצת מפרשת עבד עברי, כיצד התורה מתייחסת למי שמתחתנו, ולא סתם מתחתנו, ילד, ילדה, אלא עבד. ומפה נלמד לשאר הדברים, ננסה לראות איך להיות מנהיגים כמו שצריך, נראה איך זה בא לידי ביטוי בבית שלנו, בחיים שלנו, ולראות באמת אילו תכונות אופי כדאי שכל אחד מאיתנו יסגל כדי להיות באמת מנהיג טוב יותר לסביבה שלו. ואני מדגיש, זה לא הרצאה למנהלי ארגונים בלבד, למנהיגים, לצבא או ל... לא יודע מה, אלא לכל אחד מאיתנו, כי כל אחד מאיתנו, בשלב כזה או אחר, יצטרך להנהיג את האנשים שמתחתיו. איך עושים את זה ואיך לא? איתי באולפן, מוטי קופר הטכנאי, עוז כהן פה על הדיגיטל, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. כי טוב לו עמך. ככה אומר הפסוק לגבי עבד עברי. אם אדם מחליט שהוא רוצה לקחת לביתו עבד. אמרנו, עבד במושג היהודי זה לא עבד נרצע מסכן כזה שאפשר להשפיל אותו או לתת לו עבודות מבוזות. ממש ממש לא. לומד את הגמרא מסכת קידושין מהפסוק כי טוב לו עמך, כי טוב לו עמך במאכל, כי טוב לו עמך במשתה. זאת אומרת שעד כדי כך אומרת הגמרא שאם אתה אוכל פת נקייה אסור שהוא יאכל פת קיבר. פירוש הדבר, מה קורה אם עכשיו מישהו חוזר בבוקר מהמאפייה עם בגטים עסיסיים, עם לחמניות מריחות, טרי טרי, ויש לחם מאתמול. מה קרה? יש לחם שחור פרוס מאתמול. מי אוכל את הלחמניות ומי אוכל את הלחם? אז בואו לא נגזים. נכון שלא ניתן לעבד את הלחמניות ואנחנו נאכל את הלחם מאתמול, אבל אתה חייב להשוות את העבד שלך למה שאתה אוכל. כי טוב לו עמך. אם אתה שותה יין ישן, אתה מרביץ פה איזה יין, לא יודע מה, שנת 2015 כזה, פנק את עצמך, ויש לך יין חדש, מה קרה? 100 שקל בקבוק, לא מדבר איתך אחד במבצעים, 100 שקל בקבוק, מה קרה? אז זה 2022, מה אתה עושה מזה עניין? תן לו לשתות, מה זה לא משהו רע, אין לי בא לשתות גם אני את זה, אבל אני רוצה, אתה יותר טוב. כי טוב לו עמך, גם במשתה ושתייה. זאת אומרת שאם אתה תאזן מה שאתה נותן לעצמך, תיתן לו, סליחה, למה מי הוא בכלל? יש פה מודל שהייתי מגדיר את זה כמודל המנהיג החדש. אני אסביר למה אני מתכוון. בכל מערך ארגוני, לא משנה, צבא, עבודה, יש איזשהו פירמידה, נכון? כאשר הפירמידה מתחילה, כאשר בקודקוד הפירמידה נמצא הרמטכ"ל או המנכ"ל, מתחתיו סגנו, מתחתיו המנהלים הבכירים, מתחתיהם המנהלים הזוטרים ומתחתיהם העובדים הזוטרים. מתחת לעובדים הזוטרים ישנם הלקוחות, בסדר? נכון? זה איזשהו מדרג מסוים, כאשר בראש הפירמידה הזכרנו זה הרמטכ"ל או המנכ"ל וכדומה. אנחנו יורדים בהיררכיה וזה הגיוני מאוד, וככה בעצם כל מבנה ארגוני עובד. אבל כאשר נשאל את העובדים, בסדר? שמתחתיהם, מתחת לעובדים, נקרא זה עובדים הזוטרים, ישנם הלקוחות. אם נשאל את העובדים, בואו שנייה, את מי חשוב לרצות הכי הרבה? מי חשוב שהוא יצא בסוף היום מרוצה? אנחנו נצפה לשמוע או נקווה לשמוע שהם יגידו הלקוחות. אבל ברוב המקרים העובדים עונים שמי שחשוב שהוא הכי הרבה יצא מרוצה בסוף היום הוא, יפה, הבוס. אם הבוס מרוצה, אני מרוצה. בגדול לא אכפת אכפת לי כל כך מה קורה בפועל, לקוחות או לקוחות, זה לא, בוא נה, זה לא המפעל שלי, אתה מבין? זה לא שאני מכניס את הכסף שלי לכיס שלי. בסדר, אני, אתה מבין? זה עולה למעלה. ממילא מה שחשוב לעובדים הזוטרים, זה במקום הלקוחות שבינינו הם צריכים לקבל את השירות הטוב ביותר, הם בעצם עושים פעולה הפוכה, ומה שאכפת להם זה מה יגיד עליהם המנהיג, או לא רק מה שיגיד עליהם, הוא צריך לפרנס, הוא נותן לי את הכסף, לא הוא מפרנס, הקדוש ברוך הוא מפרנס, אבל דרכו, ולכן הם מנסים לרצות את הבוס ופחות את הלקוח. ופה יש נקודה מאוד חשובה, ונפגשתי בספר של ג'יימס הנטר, שנקרא מנהיגות משרתת, The Servant, מנהיגות משרתת. פירוש הדבר, רעיון שבשנות ה-90 היה נחשב רעיון חדשני. אמזון באותה תקופה, אותו אפשרות לקנות ספרים דיגיטלית, היה שם בסך הכל 8 ספרים בנושא הזה. שתכף נסביר מה הרעיון של הנושא, אבל במקום להיות מנהיג כשליט, אלא להיות מנהיג משרת. תכף נסביר את זה. סך הכל 8 ספרים בשנות ה-90. כבר ב-2012 למניינם היו למעלה מ-4,600 ספרים בנושא הזה. זאת אומרת, נושא שתפס מאוד תאוצה בעולם הארגוני היום, כאשר בעצם רוצים להפוך את הפירמידה. במקום שהפירמידה תהיה מנכ״ל, רמטכ״ל, סגן, או מנהלים בכירים, זוטרים, עובדים, לקוחות, מה יקרה אם נהפוך הכל? ועכשיו מי שיהיה בפסגה, מי שהכי חשוב לרצות אותו יהיו הלקוחות והעובדים, שימו לב טוב, את מי שנסו לרצות הכי הרבה זה יהיה את הלקוחות שלהם. המנהלים הזוטרים, את מי שמנסו לרצות הכי הרבה יהיו את העובדים שלהם. העובדים, המנהלים הבכירים, את המנהלים הזוטרים. הסגן, את המנהלים הבכירים. והרמטכ״ל, המנכ״ל, הוא בעצם אמור לשרת את כולם. הוא לא בא בשביל עצמו, אלא אם הוא רוצה באמת להיות מנהיג טוב, אם הוא רוצה באמת שיעריכו אותו, ותכף נדבר איך זה בא לידי ביטוי, אז הפעולה היא בדיוק הפוכה. כמו שהתורה בעצם למד אותנו על עבד. אני מכניס עבד הביתה, אני עושה לו טובה לבן אדם הזה, הרי זה לא סתם עבד, זה בן אדם רגיל, נכון? על פי היהדות אין באמת עבד, בלעדה לא יהודי. אז לאדם רגיל, שהוא, כמו שאמרנו אתמול, הוא גנב, עשה טעות בחייו, ואמרנו גם לא שהוא עשה רק טעות, הוא גם קצת נבח, זאת אומרת, הוא לא גנב והסתדר בחיים, אוקיי? נתן מכה, מכה, מיליונים, בסדר, בוא נרצה קצת עונש, אבל אתה יודע, הסתדרתי לכל החיים. חס ושלום, בלי רעיונות. אבל מדובר פה על גנב נבח. פירוש דבר, הוא גנב, ועכשיו תפסו אותו, והוא כנראה בזבז את הכסף, הוא כנראה שהוא לא גנב מי יודע מה, ועכשיו אין לו אפשרות לשלם את הכסף. מה זה נקרא? הוא נמכר בגנבתו. זאת אומרת, עכשיו הוא יזכיר את עצמו כעובד, מוגדר כעבד, למשפחה שמוכנה להכניס אדם כזה לביתה. שוב, זה כבר משפחה מאוד מיוחדת. תראו עד כמה התורה חסה על האדם עצמו, על האדם שעשה טעות. במקום להכניס אותו לכלא, ששם הוא רק ילך וידרדר ברוב המקרים, כאשר שם הוא בעצם יכיר חברים, ואומר, תאמר לי מי חבריך, אומר לך מי אתה, הוא יקבל מושגים, הוא יקבל רעיונות, יצא לו סטיגמה שהוא היה בכלא פלוני, עכשיו מי ירצה להעסיק אותו? לוקחים אותו בעצם לאיזשהו חווה טיפולית, נגדיר את זה ככה, למשפחה אומנת, משפחה של דוגמה אישית, שמוכנה להכניס אדם כזה לביתה, ושוב הקריטריונים הוא, שלצורך נסו לתת לו עבודה בזויה, רק, לא תגיד לו, תסרוך לי נעליים, בוא, סרוך לי נעליים. לא, ממש לא. רק עבודה שיש בה צורך, תכבד את הבן אדם. ופה יש שיעור אדיר במנהיגות, שאני רוצה ללמוד אותו ורוצה קצת להבין כיצד אפשר ליישם את זה בחיים שלנו. אבל בואו נגדיר את זה קודם כל, שאנחנו רוצים להפוך את הקערה על פיה. כאשר למעשה, המנהיג האמיתי, הוא לא זה שמקבל מכולם, והוא נקרא זה השליט הטוטליטרי, אלא אדרבה, הוא משרת את כולם בצורה טובה ביותר. ושבזה בואו נבדיל בין, נקרא זה, ניהול למנהיגות. מה ההבדל בין ניהול למנהיגות? הגדרתי את זה כך. ניהול זה מה שאתה עושה, כאשר אתה מתכנן פרויקט מסוים, בונה תקציב, מגייס עובדים, נוקט בטקטיקה או באסטרטגיה כזו או אחרת, ניהול זה הצד הפרגמטי. תכלס מה אני צריך לעשות כדי להרים פרויקט. ולא משנה כרגע איזה פרויקט, בסדר? הפרויקט שלי בבית, הפרויקט שלי בעבודה, ניהול זה משהו מאוד מאוד טכני. מנהיגות, שימו לב טוב, זו האישיות של המנהל. פירוש דבר, מה אתה כבן אדם? תכונות האופי שיש לך, ההשפעה שיש לך על הסביבה. כלומר, יכול להיות שאדם הוא מנהל מצוין, אבל מנהיג בקנטי, מה שנקרא. הוא ממש לא מנהיג, אין לו אישיות, אין לו אישיות שאני רוצה להתחקות אחריה, לא מעריך אותו בגרוש הרב, כלום. בסדר, הוא מנהל טוב, תאמין לי, בסדר, כמו מחשב עובד, כמו איזה, לא יודע מה, לא רוצה להגיד שלא אף ציבור לא ייפגע פה, אבל יש פה כאלה, זאת אומרת, שימו לב טוב, יש הבדל בין מנהל למנהיג. אנחנו מדברים כרגע, הלוואי ונוכל לשלב את שני הדברים, אבל אנחנו שמים דגש על מנהיגות. ולכן המנהיג אמור להיות, נקרא לזה, המשרת. הוא בא, לא משרת בצורה השלילית, אלא הוא בא לספק את הצרכים של שאר האנשים. וכשאני אומר שהוא בא לספק, תחשבו שאם אנחנו הופכים את הקערה, באמת המנכ״ל, האכפת לו איך המנהלים שלו מרגישים, איך העובדים שלו מרגישים, איך הלקוחות שלו מרגישים. אני לא אנקוט שמות כדי לפעמים אתה... אני הייתי לא במלון אחד או בשניים בחיי, בסדר? הייתי בהרבה הרבה יותר, ולא פעם הייתי רואה מנהלים מאוד מצליחים, יוצאים כביכול נקרא זה משרד השן שלהם, הולכים ועושים דברים הכי בזויים לפעמים. אתה יודע, מה זה כביכול בזויים? באים ללקוחות, הכל בסדר, אתה צריך משהו, אני אביא לך שנייה, אני אדאג, תשיגו לו. וכעומד מהצד זה כל כך יפה לראות. אתה אומר, תראה איזה בן אדם, שימו לב טוב, לא איזה מנהל, איזה בן אדם. אתה יודע מה? הייתי רוצה להיות עובד של אדם כזה. הייתי רוצה לעבוד תחת פיקודו של מפקד כזה. כי אכפת לו מהאדם. מהאדם שעומד מולו, לא משנה אם הוא לקוח, לא משנה אם הוא עובד, לא משנה אם הוא מנהל זוטר, בכיר, סגן וכדומה. לא יושב ומוריד פקודות כמנהל, שגם את זה צריך, אני לא אומר שלא. אבל בואו ננסה לראות איך משלבים בין שני הדברים. אז תגיד לי, הרב, מה אני צריך למלא את כל הרצונות של, של העובדים שלי? סליחה? לא. גם בעבד עברי לא צריך למלא את כל הרצונות של העבד. ממש לא. מה ההבדל, שימו לב טוב, בין רצון לבין צורך? שימו לב טוב. המנהיג האמיתי צריך ללמוד למלא את הצרכים של העובדים, של הלקוחות וכדומה. רצון זה משהו מאוד אגואיסטי יכול להיות, משהו מאוד אנוכי, בא לי. אין מצב כזה שעובד פתאום יחליט, אני בא לי עכשיו, זה הפסקה שעה. אין לי כוח לעבוד. או שאיזה בן בבית שלך, לא יודע, בן מתבגר, אני מחליט, אני יוצא, אני יוצא, אני אחזור מחר. לא, זה לא שייך. ברמת העיקרון, זה נקרא רצון, זה רצון אנוכי, זה תפקידו של המנהיג, לא בכך למלא לעובדים שלו. הוא צריך למלא צרכים. צורך זה משהו מאוד בסיסי אצל האדם. למשל, תנסו לחשוב מה אתם צריכים. אם הייתם עכשיו עובדים במקום מסוים, מה אתם צריכים? למשל, כבוד, למשל, הערכה, למשל, פרגון, למשל, הקשבה. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יש לו צרכים מאוד בסיסיים, וכאשר אנחנו רוצים להיות מנהיגים כמו שצריך, אז גם בעבד העברי, חז"ל מלמדים אותנו, אין צורך למלא כל רצון שלו, אבל כן צריך לדאוג לצרכים שלו. מה הוא צריך כבן אדם? כשאני אומר מה ההבדל בין כזה צרכים לרצונות, המנהיג צריך שיהיה לו סמכותיות ולא כוח. אז זאת אומרת, מה ההבדל בין כוח לסמכותיות? כוח, בוא נגדיר את זה, אני כתבתי את זה, היכולת להכריח אנשים לעשות את מה שאתה מורה להם לעשות, למרות שהם אינם בהכרח רוצים זאת. זה בגלל התפקיד או המעמד שאתה ממלא. זאת אומרת, כוח זה להוריד פקודות, אוקיי? תקשיב, תעשה מה שאמרתך. בוא תעשה. יופי. זה כוח, זה נהדר. אבל יש בחינה של סמכותיות. סמכותיות פירוש הדבר, שהאדם יעשה את מה שאני מבקש ממנו, לא כי אני מאיים עליו. לא בגלל שהמשכורת שלו בכיס שלי, ואם הוא יהיה נחמד, אני אתן לו, ואם לא, אז לא. אלא הוא יעשה את זה כי אני ביקשתי. כי אני כאדם ביקשתי. וסמכותיות זה משהו הרבה יותר רחב, כי זה יקרה גם אם אני לא באזור. מה הכוונה? קחו דוגמה של בית. אני יכול להגיד לאחד הילדים שלי, תוריד את הזבל והיא לא נפרק לך את העצמות. חס ושלום, כן? אבל אני יכול להגיד כזה דבר. ואכן, הבן יכול מאוד להיות תלוי בזה גיל. יפחד ויוריד את הזבל, כי אבא אמר לו. אבל לא סתם אבא אמר לו, אבא אמר ואיים שהוא יעשה לו כך וכך. אז הנה, אתה רואה, הוא עשה את מה שאמרתי. זה כוח. אבל הדבר הזה הרי לא יחזיק מעמד, כל אחד מאיתנו מבין. זאת אומרת, כוח, שוב, לפעמים צריך להשתמש בזה גם במערכת ארגונית, נסביר מתי, אבל ברמה העקרונית, קודם כל, אם אני עושה את זה, אולי יעשו את רצוני, אבל בתוך תוכו של הילד, של העובד, של המיש מתחתי, מתחיל להתפתח פה איזושהי מרירות מסוימת, מרד מסוים, שבשלב מסוים יתפוצץ. אוקיי, אז זה לא. אז מה כן? ואיך מיישמים את זה? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
הגרסה דה-אנקוטה שלהם, זה הצחוק הראשון. המילה הראשונה.
אבא.
הבקשה הראשונה.
את זה.
הדברים שהם גדלים עליהם. מטרנה אקסטרה קרמהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל. לתשומת לב, חלבם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
ריידי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
שימו לב, באמיסטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים, לדוגמה. 10 תבניות שבמבצע בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפאמיסטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
בתקופה מתמשכת של אי-ודאות, אתם בוודאי שואפים ליהנות מחיים יציבים ומבקשים לחולל שינוי בחייכם, להתפתח ולהתקדם, לחוות העצמה אישית ולממש את הפוטנציאל שלכם. יש לנו בשורה עבורכם. גם אתם מסוגלים ליהנות מחיים טובים יותר, מתקשורת בין אישית מעולה, מזוגיות פורחת ומקשר מעולה עם הילדים והחברים. אתם מוזמנים להצטרף לקורס ייחודי בהנהלת הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם ומרכז מקימי. בקורס תקבלו מהמאסטר אמיר קוליק את מגוון הכלים לשינוי המיוחל ותצליחו להשיג את מטרותיכם בסייעתא דשמיא. התקשרו עוד היום 0733-300-200 0733-300-200 ותוך מספר חודשים החיים שלכם ישתנו לטובה.
ספייסי טורטיה בר בן גוריון 65 בני ברק. פרנה, לחם מרוקאי ענק עם מגוון בשרים. 03-750-2883.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
סופנה ותמנון, מבחר גדול של סריגים ופוטרים לנשים וגברים, 2 ב-80 שקלים. תמנון.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים היום בשיעור של מנהיגות. פירוש הדבר, קצת לומדים מה שהתורה מספרת לנו על עבד עברי, כאשר אתה מכניס אליך שמישהו ודאי שהוא מתחתיך לביתך, אתה צריך לדאוג לו, אתה צריך לדאוג לו לא פחות מאשר אתה דואג לעצמך. סליחה? איפה ההיררכיה פה, אדוני? אני פה הבוס, אני יצאתי לו טובה, לא חייב לו כלום, יאללה שיחפש. לא, ממש לא. התורה מחנכת אותנו להפוך את הקערה על פיה, במידה מסוימת, עד כדי כך שאומרים חז"ל, שהלוקח עבד קונה רבו, קונה לעצמו אדון. זאת אומרת שהוא לוקח לעצמו עבד, אבל הוא קונה לעצמו אדון. זאת אומרת, כביכול, אנחנו הופכים את הקערה, במקום היררכיה פיקודית כזו או אחרת, או ארגונית, כמו שאנחנו מכירים, שהרמטכ"ל, מנכ"ל למעלה, סגן, מנהלים בכירים, מנהלים זוטרים, עובדים, ובסוף לקוחות. ואמרנו, כאשר נשאל את העובדים, בעיקר, את מי אתם רוצים לרצות, במקום להגיד את הלקוחות, שזה מה שהיינו רוצים לשמוע, הם יגידו מה שחשוב לנו, זה מה הבוס אומר לנו, עזוב אותך לקוחות עכשיו, אני מעביר את היום, אתה מבין? העיקר שהבוס יהיה מרוצה, ירד לי מהראש, יופי. אנחנו מפספסים פה משהו בתרבות החברתית שלנו. ולכן, אמרנו שראיתי ספר, שהוא ספר מעניין, שג'יימס הנטר, אותו מנהיגות משרתת, כן? זה באנגלית, לא יודע אם זה בעברית, אבל הרעיון הוא להפוך את הקערה על פי הפירוש דבר, שלמעלה למעלה נמצאים הלקוחות, האנשים הפשוטים, מי שעומד בתור, התלמידים, הילדים שלנו. שוב, לא שאנחנו מרימים אותה ועושים אותם המנהלים, ממש לא. אנחנו פשוט מגדירים מחדש את התפקיד שלנו כמנהיגים. והתפקיד של המנהיג זה לא שכולם ישרתו אותו, אלא שהוא משרת את כולם. אבל בסופו של דבר, כולם מרוויחים מזה. אותו בוס שיעבוד בצורה הזאת, אותו מנהל, לא רק שהוא לא יפסיד, אלא הוא ירוויח. המטרה שלו הרי שהארגון שלו יצליח בצורה הטובה ביותר, שהבית שלו יתנהל בצורה הנכונה ביותר. אז ודאי שבסופו של דבר, זה כאילו אני משרת אחרים, אבל כמו שתמיד חז"ל אמרו, שכל המרחם על הבריות מרחמים על השמיים, וכל המתפלל על חברו, הוא נענה תחילה, תמיד אתה תרוויח, אפילו אולי קודם. ולכן הנקודה הראשונה, דיברנו על ההבדל בין מנהל למנהיג. אמרנו, מנהל זה משהו פרקטי, אוקיי, בוא צריך להרים פה פרויקט, צריך להוציא ספר לאור, צריך להרים פה איזשהו, לא יודע, תוכנית באוויר, אז צריך מאוד משהו פרגמטי, מה עושים, בוא נגייס צלמים, עורכים, גרפיקאיות, נעמיד דדליין, נראה מה התקציב שלנו. זה ניהול וזה ניהול מצוין, אבל בד בבד, אני מחפש מנהיגות. מנהיגות זו אישיות. זה אישיות שלך, שלך, שמפה זה יוביל אותנו לשני נתיבים. נתיב אחד של כוח, שבדרך כלל השתמשו בזה על מנת להוציא לפועל דברים שביקשנו, אבל בצורה אולי מאיימת, בצורה מפחידה, בצורה שאם לא, נפטר אותך. אולי התוצאה תתבצע, אבל המטרה לא הושגה בהכרח. למה? כי בשלב מסוים אמרנו, מתפתחת איזושהי resentment כזה, איזושהי התמרדות פנימית כזאת, כנגד המנהל, כנגד המנהיג, או כנגד העשייה עצמה. פירוש דבר שאם עכשיו אתה מכריח את הבן שלך, קום לתפילה, אם אתה לא קם, תקשיב, נגיחה אחת אתה תקום. חס ושלום, בלי רעיונות, אבל אולי הוא יקום. אולי יעשה מה שאתה ביקשת, אבל תסכים איתי שלא תתפתח לו לא אהבה לתפילה או לא הערכה אליך. אולי בדיוק ההפך. ולכן אנחנו ננסה לפתח מנהיגות, ומנהיגות זו אישיות. וכשנדברים על אישיות, תנסו לחשוב מה באמת אתם הייתם רוצים. כי אמרנו שהתפקיד שלנו זה לא למלא כל רצון של העובד שלנו או של הילד שלנו, אלא כן כל צורך. הגדרנו מה ההבדל בין רצון לצורך. רצון זה משהו אגואיסטי, אנוכי, בא לי, לא כל דבר שבא לך אתה תקבל, חמוד שלי. אבל כן כל צורך. צורך זה הערכה, צורך זה הקשבה, צורך זה אמפתיה, זה עידוד למצוינות. זה צרכים שכל אחד מאיתנו צריך, ותפקידנו כמנהיגים למלא לשני. ולכן הנקודה העיקרית הנוספת זה, בואו נגדיר את זה ככה. אילו תכונות, לפי דעתכם, צריכים או צריכות שיהיו במנהיגים? מה אתם אומרים? ושוב פעם, אנחנו לא מדברים פה על שיהיו במנהיגות לאנשים שהם, לא יודע, מנכלים, סמנכלים, מנהלי חברות. מדבר אלייך, אליי, אל כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו סביבו ישנם אנשים שהם תחתיו, כביכול, או, אתה יודע, מחכים לך, צריכים אותך, צריכים אותך. איך להתנהג? איזה תכונות צריך לפי דעתכם שיהיה במנהיג טוב? מה אתם אומרים? אז שאלתי אנשים, אני אומר לכם, ושאלתי אנשים מאוד בכירים, מה שנקרא, אנשים שהם עצמם מנהיגים, והתשובה הכי פשוטה, הדרך הכי פשוטה נקרא זה להגיע לזה, ביקשתי מהם, תנסו לשחזר. קבע קבוצה של אנשים. כל אחד מכם ינסה לכתוב עכשיו על דמות שהייתה בעבר שלכם, שמאוד השפיעה עליכם לחיוב. מאוד הדריכה אתכם, הבטה עבורכם דמות סמכותית, דמות של מנהיגה, דמות מנהיגותית, שבעצם השפיעה עליכם לטובה. ותרשמו את תכונות האופי של אותה דמות. זה יכול להיות דמות שבחיים, יכול להיות שכבר לא בחיים, זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות מורה, רב, מי שאתם רק רוצים. בחייכם שהיה עד היום, תנסו לחשוב על דמות שמאוד השפיעה עליכם לטובה, ותרשמו תכונות אופי שלה. אני אקרא לכם משהו שאדם אחד כתב, איש עסקים מאוד מכובד, שהוא בחר את הדמות להערכה, הדמות שהשפיעה עליו מאוד בחיים, והיא מי? מי, מה אתם אומרים? אני לכם. אמא שלו, יפה. הוא כתב ככה, אמא שלי, לפני הכל חושבת כל הזמן איך לעשות טוב. איך לעשות טוב לאנשים אחרים. היא נדיבה, היא סלחנית, היא מכבדת, היא ישרה, היא יודעת להקשיב, היא מעודדת למצוינות. היא דורשת לקחת אחריות ונותנת דוגמה אישית. מקריבה מעצמה. ויודעת לשאת סבל, יודעת לקבל החלטות קשות, ויודעת לפרגן שצריך. שימו לב טוב לתכונות שאותו אדם כתב, ואני אומר לכם, לא משנה כמה אנשים יהיו בקבוצה, אם כולם יצטרכו לרשום תכונות אופי של אדם שהשפיע עליהם, שהיה מבחינתם מנהיג אולטימטיבי, פחות או יותר יהיו אותן תכונות. כולם יגידו שהם לצורך העניין עושים טוב לשני, הם סלחנים, הם מכבדים, הם ישרים, יודעים להקשיב, מודדים למצוינות, דורשים לקחת אחריות, אבל נותנים דוגמה אישית, מקריבים מעצמם, יודעים לסבול סבל וכדומה. זאת אומרת, למרות שאנחנו אנשים שונים, כולנו נחפש בגדול אותן תכונות. ואם נשים לב טוב לתכונות שאמרתי, יודעים להקשיב, מכבדים, אסרטיביים, זה תכונות אופי שמסתכרנות עם הצרכים של הבן אדם. הרי אמרנו שכל אחד מאיתנו לא צריך למלא את כל רצון שיש לשני, אם אנחנו מנהלים או הורים, לא משנה מה, זה אותו רעיון. אבל כן צריך למלא צרכים, וכשמדברים על צרכים של הבן אדם, זה לצורך העניין הכבוד שלו, להשתתף איתו במצוקות שלו, זה להיות שם לעודד כשקשה. תנסו לבחון אילו צרכים אתם צריכים שיעזרו לכם לעבור את משעולי החיים, ואתם תגלו שאלו אותן תכונות שאנחנו נחפש במנהיג או מנהיגה. ולכן העבודה שלנו זה להתחיל לסגל לעצמנו את התכונות הללו, שתכף נדבר על זה, אבל בוא נגיד, בגלל שאנחנו מנהיגים, צריך לדעת לתפוס בשני קצוות החבל. מצד אחד, צריך לנהל, חבר'ה, אין לנו פה זמן למושי מושי. יש לנו בית ספר לנהל, יש לנו צבא לדחוף, יש לנו ארגון, יש לנו משפחה לנהל, תקציב חודשי, אין לי בעיה. אז הגדרתי את זה ככה, נקרא לכם. המפתח למנהיגות טובה, צטטו. להשלים את המשימה, בסדר? יש לנו משימה, להשלים את המשימה, תוך כדי בניית יחסים טובים עם, עם האנשים הרלוונטיים. שוב, המפתח למנהיגות טובה. להשלים את המשימה, ולא משנה איזו משימה, איזה פרויקט קיבלנו על עצמנו. משימה קטנה כגדולה, גדולה כקטנה. להשלים את המשימה בצורה הטובה ביותר, אבל בד בבד, לשים לב לבניית יחסים טובים עם אנשים. כידוע שהפעם איזה בחור אחד שאמר לרב שלו, תן לי את התמצית של המנהיגות בעולם הזה. אמר לו הרב, קח כפית, תמלא אותה שמן, ולך תסתובב אצלי בגן. הרב היה חובב צמחים ובוטניקה, והבחור לקח כפית ויצא לגן, והוא ראה, איזה צמחים, איזה עצים, איזה דברים. הוא הלך, התפעל, התפעם, חזר אחרי סיבוב, אבל הוא מגלה שנשפח לו כל השמן מהכפית. הרי הרב שלו אמר, קח כפית, תמלא אותה שמן, צא לסיבוב בגן ותחזור, אבל תחזור עם הכפית כמובן. אז הוא חזר עם הכפית, אבל בלי השמן. חזר הבחור לרב, אמר לו הרב, נשפח לי השמן. אמר לו הרב, נהדר. לך עוד פעם. אני רוצה שתהנה מהנוף, אבל אל תשפוך ולו טיפה אחת של שמן. בחור יצא ועשה באמת את הלאחוז בשני קצוות החבל. מצד אחד, ליהנות מהחיים, ליהנות מהנוף, ליהנות מהאווירה הכללית, אבל לא לשכוח, דיוק במטרה, לא לאבד טיפה מהשמן, וכך זה גם לגבינו. לכן העבודה שלנו כשיעורי בית, יקיריי, כל פעם שאתם נכנסים לאיזשהו מצב של קונפליקט, מה לעשות, איך לעשות, בין אדם לחברו, תבחרו סבלנות על פני קוצר רוח. תלמדו, תעדיפו הערכה על פני ביקורת, בפרט אם היא לא במקום, בפרט אם ביקורת שחוזרת על עצמה, ואם צריך לומר ביקורת, תעשו את זה בצורה מכבדת. אתן לכם ספר אחד שראיתי, שבעצם סיכם את כל מה שאמרנו, של אדם שם ג'ים קולינס, שכתב ספר נקרא Good to Great, זאת אומרת, מטוב למצוין, אוקיי? ובספר שלו שם הוא חקר הרבה מאוד ארגונים שמאוד הצליחו, חברות שבאמת שברו את תקרת הזכוכית, ובדק את המנהיגים שלהם, ובדק ומצא שתי תכונות אופי, שהיו אצל כל המנהיגים שהחברות שלהם מאוד הצליחו. ושתי התכונות הם כך. א', מה אתם אומרים? אני אגיד לכם, ענווה. מה? ענווה למנהיג? אוקיי, תמצפה שיהיה קשוח, שיחזרי שצריך. לא, ענווה. ענווה, ועד רבה, הגדרה שהייתה זה התמקדות בשני ופחות בעצמי. תכונה ראשונה. תכונה שנייה, תשוקה והתלהבות לעשות הדבר הנכון עבור האנשים שאותם אנחנו משרתים. וכשאני מדבר על לעשות את בהתלהבות ובחדוות יצירה לאנשים, לעשות את הדבר הנכון, אנשים שאנחנו משרתים אותם, אנשים שמשרתים אותם, זה לא רק הלקוחות, זה גם העובדים תחתנו. כאשר למדנו היום להפוך את הקערה על פיה, כאשר המנכ״ל או המפקד, או הוא אמור לשרת את כל מי שתחתיו, כן? שבמידה מסוימת מעליו, כך כולנו כולנו נרוויח, וזוהי העבודה של כל אחד מאיתנו. זה מה שמחנכת אותנו התורה, הגמרא, לחשוב על השני. וגם כי בכל אם הוא פחות ממך, למשל, סיפור אחד קצר, הגמרא מספרת על מר עוקבה. מר עוקבה, הגמרא מסכת כתובות, מספרת שהוא היה נותן צדקה לעני. היה שם לו כסף, היה שם לו משהו, אתה יודע, צדקה. יום אחד אשתו התלוותה אליו, כולם מכירים את הסיפור הזה, ובשלב מסוים העני החליט לראות מי שם לי את הכסף כל פעם? אז הוא פתח לדלת לראות. מר עוקבה ואשתו לא רצו שהעני יתבזה, שהוא יתבייש. אחרי זה, וואי, איזה פדיחות, זה הרב נותן לי צדקה, יואו, לא יכול לראות את הפנים שלו עכשיו. אז הם ברחו, ואני רדף אחריהם, לראות מי זה. הם ברחו, וכידוע הסיפור נכנסו לתנור עם גחלים לוחשות. די! הרגליים של הרב, כנראה שם בלי נעליים, לא יודע מה הם כפכפים, לא יודע מה קורה שם, אבל התחיל לשרוף לו ברגליים. אשתו אמר לו, בוא תעמוד על הרגליים שלי, כידוע על כפות הרגליים שלי. למה? כי למה היא לא נשרפה והוא לא? כידוע, הגמרא שם אומרת שהוא לצורך הנ גם הוא היה נותן צדקה, אבל הוא היה נותן כסף. אשתו הייתה עושה צדקה יותר ממנו, שהייתה נותנת לעניים אוכל. לכן זכות הצדקה שלה יותר חזק. אבל אני חוזר להתחלת הסיפור. אני רצה לראות מי זה? בעיה שלו, שיתבזה. מה אתה? אני צריך לברוח ממנו, סליחה. אני צריך לסכן את עצמי כזה כבשן האש? מה, אני פה הצפרדים במצרים? מה קרה? תחשוב על השני. גם אם אתה בוס, כביכול, גם אתה העשיר, גם אתה הרב, תחשוב על מי שמתחתיך, ותעזור לו להרים את הערך העצמי שלו. כמה שכך, הודעה האחרונה היום. אנחנו היום בחמש בערב יוצאים לסדנה של ערך עצמי, ביטחון עצמי, פה בפתח תקווה, מקומות אחרונים, למי שיאמיץ לצאת בגשם, מה שנקרא. טלפון אחד, לכל הפרטים, סדנה של 5 שעות, מ-5 עד 10 בלילה, בנושא של ערך עצמי, כלים מעשים כיצד לבנות אותו. טלפון אחד לכל הפרטים, זריז, והטלפון הוא 053-436-1311. אני חוזר, כל יום שני, בלי נדע, אנחנו עושים סדנה. מיני סדנה מאוד אינטנסיבית עם כמה שיותר חומר במינימום זמן. שבוע הבא אנחנו עושים שוב סדנה של CBT, בעקבות הביקור שרב, שהשבוע שעבר עשינו סדנת CBT מאוד מוצלחת, אנשים מאוד, כאילו, הרגישו שזה תועלתי עבורם, אז גם שבוע הבא, יום שני, אנחנו נעשה עוד סדנה של CBT, גברים ונשים, הפרדה מלאה, מי שלא יכול להגיע, אפשרות לקבל את זה בדיגיטל, מה שנקרא, והיום, היום יש לנו סדנה של ערך עצמי, איך אני מרים את הערך העצמי שלי, את הביטחון העצמי שלי, איך אני עוזר לעצמי להשיג מטרות ולהרגיש, עשיתי את זה בחיים, ולא לפספס, כל זה ועוד, טלפון אחד לכל הפרטים, והטלפון הוא 053-436-1311. אפשר לדבר את הפרטים על הסדנה הזאת ועל הסדנה של שבוע הבא. עד כאן להיום, תודה רבה למוטי קופפר הטכנאי, עוז כהן פול הדיגיטל, מי שאיתנו בווידאו תשארו, כי יש לנו אורח מאוד מעניין, ומי שלא, נתראה ונשתמע בעזרת השם מחר. יום טוב, כל טוב, להתראות.
מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. יום שני ב-12 בלילה, כאן בכל חי.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
יד שרה נותנת לכם יד. כשאתם צריכים כיסא גלגלים, מחולל חמצן, הליכון או כל ציוד שיקומי אחר, אתם יכולים לשאול לזמן קצר ואתם יכולים לרכוש לטווח ארוך ולשימוש קבוע, במחירי עלות ובאיכות מעולה. יש חדש מיד שרה. חפשו בגוגל או חייגו כוכבית 6444.
נפלא לדעת דנונה.
והפעם נדבר על יש ואין. ביוגורט אין תוספת סוכר, אפילו ביוגורט במתיקות מעודנת. מצד שני, מה יש בו? יש בו ויטמינים ומינרלים. דנונה, פלא היוגורט.
היי היי היי, הספרים כמעט נופלים, למה אתה מסדר אותם ככה למדף?
אז איפה לשים? יש לך הצעה יותר טובה?
מה אני? איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה. מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים. מאלף ועד כפתת בשבט, 3-31 בינואר, בחנויות איקאה.
שלום, כאן משה, אבא לשישה. הילדים שלנו, שיהיו בריאים, השגרה חשובה להם כל כך. ללכת יום יום לגן או לבית הספר, לפגוש חברים, להשלים פערים לימודיים ורגשיים. בואו נשמור עליהם ועל שגרת לימודים בארבעה צעדים. עוטים מסכה בחלל סגור, זה בטוח. מעבררים את הכיתה ומשאירים חלון פתוח. שומרים על היגיינה בכיתה ובגן. והולכים להתחסן כמובן. שומרים על שגרת לימודים בארבעה צעדים. מידע נוסף באתר משרד החינוך.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
סוף עונה בתמנון. מבחר גדול של סריגים ופוטרים לנשים וגברים, 2.80 שקלים. תמנון.
בני 60 ומעלה, אתם בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה מאומיקרון. 86% מהמאושפזים במצב קשה הם בני 60 ומעלה, ולכן עליכם לנקוט יתר זהירות. המגפה בשיאה. שמרו על מרחק גם מהקרובים לכם. הקפידו במיוחד על עטיית מסכה, וכמובן, גשו לקבל את החיסון הרביעי, שיעניק לכם הגנה טובה מפני תחלואה קשה. בבקשה, שמרו על עצמכם. בגל החמישי, הימנעו מסיכונים מיותרים. מגיש משרד הבריאות.
שימו לב, בעמית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים, לדוגמה. 10 תבניות שבמבצע בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לבעמית סטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
הגרסה דיאנקוטה שלהם, זה הצחוק הראשון. המילה הראשונה. הבקשה הראשונה.
את זה.
הדברים שהם גדלים עליהם. מטרנה אקסטרה קר מהדרין. האקסטרה של תחליפי חלב עם היתרון המשולש לעיכול קל. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
בתקופה מתמשכת של אי-ודאות, אתם בוודאי שואפים להנות מחיים יציבים ומבקשים לחולל שינוי בחייכם, להתפתח ולהתקדם, לחוות העצמה אישית ולממש את הפוטנציאל שלכם. יש לנו בשורה עבורכם. גם אתם מסוגלים להנות מחיים טובים יותר, מתקשורת בין אישית מעולה, מזוגיות פורחת ומקשר מעולה עם הילדים והחברים. אתם מוזמנים להצטרף לקורס ייחודי בהנהלת הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם ומרכז מקימי. בקורס תקבלו מהמאסטר אמיר קוליק את מגוון הכלים לשינוי המיוחל ותצליחו להשיג את מטרותיכם בסייעתא דשמיא. התקשרו עוד היום 0733-300-200 0733-300-200 ותוך מספר חודשים החיים שלכם ישתנו לטובה.
ויראליס, תוסף תזונה טבעי, אנטי דלקתי המיועד לחיזוק המערכת החיסונית והורדת תהליכים דלקתיים. פיתוח ייחודי של ורד גלעד בתחום הרפואה האלטרנטיבית.
שלום, קוראים לי שלמה, חליתי בקורונה בראש השנה ואיבדתי את תחוש הטעם והריח. ככה הייתי במשך חצי שנה בערך. חבר המליץ לי לנסות את תוסף התזונה ויראליס והייתי מאוד 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 סקפטי. לקחתי במשך שבוע, שבוע וחצי לפי ההנחיות של ורד וחזר לי לגמרי חוש הטעם והריח.
לתיאום אבחונים והזמנת מוצרים 02-381-3333 02-381-3333 ויראליס, העוצמה שבטבע. תוסף תזונה בלי התוויה רפואית מאושרת.
מספללים, רפואינו השם, מאמינים לישועה, שחוקי ביסי השם.
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים. אנחנו היום מתחילים בסימן תף רש חף בית. סדר תפילת מנחה. סעיף א', למנחה אומר אשרי ובא לציון, ואין אומרים ואני תפילתי אפילו אם חל להיות בשבת. אגהה, ואין אנו נוהגים לומר אשרי ובא לציון קודם מנחה, רק קודם נעילה. וכן כתבו קצת רבבתה, ואין אומרים אין כן אלוהינו ביום כיפור. המחלוקת היא רק במנהגים. גם מרן וגם הרמ"א מדברים על מנהגים. יש לנו כלל, בכל יום ויום צריך לומר את ובא לציון בשביל אמירת קדושה דסדרה. קדושה דסדרה פירושה קדושה שנאמרת ביחד עם התרגום. הקדושה דסדרה חשובה מאוד מאוד. כביכול הקדוש ברוך הוא בשמיים ממתין שהציבור יאמרו קדושה דסדרה, ולכן יש בזה מעלה לאומרו בכל יום. ובשבת בבוקר הועיל, ובכל שבת ביום טוב. התפילה ארוכה וזה מכביד על הציבור שיגידו גם את הקדושה של ובא לציון, מעבירים את זה לתפילת מנחה, שהיא נאמרת אחרי הצהריים. הציבור לא כל כך ממהרים, יש להם את הזמן הפנוי לומר גם ובא לציון במנחה, וכך גם נוהגים ביום הכיפורים. אומרים את קדושת ובא לציון דווקא אחרי הצהריים בתפילת מנחה ולא בבוקר. אמירת ובא לציון היא אחרי אמירת הקטורת. מנהג הספרדים להתחיל את תפילת מנחה בקריאת פרשת העקדה, מתחילים בפרשת העקדה וממשיכים את הבקשה ריבונו של עולם עד הפסוקים והארץ אסגור, שזה הסיום של כל הפסוקים שיש בהם לעורר רחמי שמיים. שעת המנחה תמיד היא עת רצון מיוחדת במינה, כמו שהגמרא גם מלמדת, היזהרו בתפילת המנחה. זאת אומרת שהמנחה היא חשובה לא פחות מהשחרית, ולכן, כיוון שיש כאן עת רצון, מה שלא אמרנו בשחרית את ובא לציון, אומרים במנחה, ולכן אחרי שאמרנו את הקטורת, והמשכנו באשרי יושבי ביתך, ממשיכים גם באמירת ובא לציון גואל, אחרי שסיימנו ובא לציון גואל, אומרים חצי קדיש, ואז אחרי החצי קדיש מוציאים ספר תורה, קוראים בו שלושה עולים, והעולה השלישי הוא זה שאומר את ההפטרה, מפטיר שקורה בספר יונה. קוראים את כל ספר יונה למפטיר. אבל האמירה של ובא לציון נועדה להשלים את מה שלא אמרנו בבוקר. הרמה חולק, הרמה סובר שהמנהג צריך להיות לא לומר במנחה, אלא בתפילה הסמוכה לשקיעה. וכיוון שהנעילה היא התפילה הסמוכה לשקיעה, נכון יותר לומר את זה בנעילה ולא במנחה. הדברים כפי שהיום מצטיירים, נראה שגם לאשכנזים צריך לומר את ההובה לציון במנחה ולא בנעילה. קשה מאוד לשנות מנהגים, אבל המציאות השתנתה. בעבר התפילות כולם היו מתנהלות בקצב מסוים, ובוודאי היו מתחילים את הנעילה הרבה לפני השקיעה. כיום בהרבה בתי כנסת תפילת נעילה מתחילים אותה אחרי השקיעה. אף על פי שיש להם על מה לסמוך לעניין התפילה, אבל נמצא שלא אמרו ובא לציון באותו יום. אם זה אחרי השקיעה, זה כבר יום אחר. למה אתה אומר ובא לציון? להשלים.